שלום לכולם, היום נדבר על פיצוי בגין איחור במסירת דירה מקבלן. לצורך הדיון בנושא אני שמח לארח פעם נוספת את ידידי המלומד שמע המקרקעין מר דניאל דהן.
שלום עומר, אני שמח להתארח כאן שוב.
שמח לראותך דניאל. בפודקאסט הקודם דיברנו על הסוגיה של ליקויי בנייה ברכישת דירה מקבלן. היום נשלים את נושא רכישת דירות מקבלן לגבי תביעות בגין איחור במסירה.
אבל לפני שנעמיק בסוגיה של איחור במסירה, ובהמשך לפודקאסט הקודם על ליקויי בנייה שאני ואתה עשינו, זה המקום לציין שכתבה שפורסמה בשבוע שעבר בעיתון גלובס התייחסה לבדיקה מקיפה שבחנה 122 פסקי דין שהתקבלו בשנים 2017 עד 2019 בתחום ליקויי הבנייה, ומצאה כי 91% מהתביעות, אני חוזר, 91% מהתביעות התקבלו באופן מלא או חלקי על ידי בתי המשפט.
אם לא די בכך, נמצא כי סכום התביעה עמד על 300,000 ש"ח, בעוד שהפיצוי הממוצע שנפסק באותן תביעות עמד על 269,000 ש"ח, כ-90% מהסכום הנתבע.
זה ממש נתון מדהים. זה רק מדגיש עד כמה חשוב לא לוותר, להתייעץ עם אנשי מקצוע ולקבל את הפיצוי שמגיע לך.
כמובן שתביא בחשבון שהבדיקה לא כוללת את הסכמי הפשרה שנחתמים פעמים רבות ללא צורך במיצוי ההליך המשפטי. אני מניח שאם היו כוללים גם את הסכמי הפשרה, המספרים היו גבוהים יותר.
טוב, אבל היום התכנסנו לדבר על איחורי מסירה. בישראל, כמו בישראל, דירות חדשות נמסרות הרבה פעמים לא רק עם ליקויי בנייה, אלא גם באיחור. מה שעלול לגרום נזק לא קטן לרוכשי הדירות. לדוגמה, זוגות או משפחות שרכשו במיטב כספם דירה חדשה והובטח להם מועד קבלה של הדירה, נאלצים להמשיך ולשכור דירה גם לאחר מועד המסירה שנקבע בהסכם, ולמרות שתכננו היטב את צעדיהם ואפילו לקחו טווח ביטחון כדי שיוכלו לעבור לדירתם החדשה ברגל ימין, נאלצים להמשיך ולשלם שכר דירה במקביל לתשלומי המשכנתא. לפעמים זה לא נגמר רק בנזק כספי, הרבה פעמים לא ניתן להאריך חוזה שכירות על דירות ברגע האחרון, ומתחילה סאגה שלמה של ניסיונות להאריך את חוזה השכירות הקיים, או ניסיונות לשכור דירה אחרת לטווח זמן לא ידוע, לרוב במחירי שכירות גבוהים יותר. זה יכול להיות גם מחסנת תכולת בית שלם, בתשלום, במחסנים כאלה, או הובלות כפולות ועוד דברים.
שלא לדבר על משפרי דיור שמכרו את דירתם הקודמת ועלולים להפר את חוזה המחירה של דירתם הישנה, אם לא הפנו אותה במועד שהתחייבו אליו בהסכם המחר.
כן, אבל לא רק למשפחות שמעוניינות להיכנס לדירתם נגרם נזק, אלא גם למשקיעים. אם רוכשי הדירה התכוונו להשכיר את הדירה, הרי שאיחור במסירה פירושו אובדן דמי שכירות.
ולכן היום בהסכת נבחן כיצד החוק והפסיקה מתמודדים עם נושא איחור במסירה דירה חדשה מקבלן. בהמשך, ומכיוון שהמציאות של ימים אלו באנו מתמודדים עם כוח עליון בדמות וירוס קורונה, נבדוק כיצד אורגני המדינה וגופים ציבוריים מתמודדים עם המצב, ואם ואיזה מענה ניתן לנושא, אם בכלל ניתן.
קדימה ידידי, בוא נתחיל.
נתחיל מהבנת הוראות סעיף 5א לחוק המכר דירות, תשל"ג 1973. תחילה נדבר על סעיפים קטנים א' וב'. ההוראות האלו בסעיפים קטנים א' וב' לגבי איחור במסירת דירה, ברורות ובהירות. המוכר זכאי לפיצויים ללא הוכחת נזק לפי חוק זה, אם הקבלן איחר במסירת הדירה לידיו לתקופה העולה על 60 ימים, וזאת החל מהיום הראשון. הקבלן לעומת זאת יהיה מחויב בתשלום פיצויים לפי חוק זה, אם איחר במסירת הדירה לתקופה העולה על 60 ימים, הוא פטור מתשלום פיצויים אם האיחור לא עלה על 60 ימים.
אם להגדיר את זה בצורה פשוטה, אם הקבלן איחר בחודשיים ויום, הוא מחויב לשלם גם עבור החודשיים שהוא איחר ואילך.
המשך סעיפים קטנים א' וב' לסעיף 5א' לחוק קובעים את שיעורי התשלום. דמי השכירות כפול 1.5 בגין 8 חודשי האיחור הראשונים, ודמי השכירות כפול 1.25 בגין חודש האיחור התשיעי ואילך. כמה דגשים חשובים בעניין?
הדגש הראשון ולדעתי החשוב ביותר זה שלא ניתן להתנות על שיעור הפיצויים הקבועים בחוק, אלא לטובת הרוכש.
עניין נוסף הוא ללא הוכחת נזק. האומנם? אז מצד אחד כן, הרוכש לא צריך להוכיח שנגרם לו נבק כתוצאה מהאיחור במסירה. אך בכל זאת, אם נגרם נבק, כדאי להוכיח זאת בבית משפט במסגרת התביעה, כדי לשפר את הסיכויים להצליח בה. שנית, דמי הסחירות הנהוגים באבור הם בהחלט דבר הטעון הוכחה. אם הזכרנו את הדירה לאחר שקיבלנו בה את החבקה, נוכל לתבוע את דמי הסחירות לפי חובי הסחירות, שמהווה בדרך כלל אינדיקציה טובה. כמובן שהשכרת דירה לקרובי משפחה במחיר מופקע או תחמונים כאלו ואחרים לא יגדילו את דמי הסחירות. אם הדירה אינה מוזכרת, מומלץ ואף חובה לצרף חווה דעת שמאית מתוך מטרה להוכיח את סכום התביעה ואת דמי הסחירות הראויים לאותה דירה.
ופה אנחנו השמאים נכנסים לתמונה. לנו יש את כל הכלים המקצועיים להעריך את דמי הסחירות הראויים לדירה שנמסרה באיחור. חוזה סחירות אמיתי שנחתם בין בעלי הדירה לסוחרים כלשהם הוא כמובן מסמך חשוב שמהווה אינדיקציה טובה לדמי הסחירות הראויים. אולם כמו שאמרת, חוזה פיקטיבי מתגלה מהר מאוד על ידי בתי המשפט והצד השני. ולכן חוות דעת מומחה המוגשת לבית משפט על ידי שמאי מקרקעין היא הדרך הטובה ביותר לקבע את דמי הסחירות החודשיים אשר על בסיסן ניתן לערוך חשבון מהו סכום הפיצוי הנדרש לפי הקבוע בהוראות החוק.
תראה דניאל, לקוחות רבים שואלים אותי האם לא מספיק שיפנו למתווך וידעו מה הם דמי הסחירות הנהוגים באזור.
שאלה מצוינת, עומר. בהתאם לסעיף 12א לחוק שמאי המקרקעין, קבע המחוקק כי לא תוגש לבית המשפט שומת מקרקעין, אלא אם נערכה על ידי שמאי מקרקעין. ובתי המשפט אינם מקבלים חוות דעת בנושא שווי מקרקעין כלשהו, אלא אם כן נקבעו באמצעות חוות דעת שמאית המוגשת על ידי שמאי מקרקעין. מעבר לכך, לרוב דירות חדשות נמצאות באזורים שטרם התפתחו, או בבניינים ששונים מהבנייה האופיינית באזור, אם זה פרויקטים של פינוי בינוי או תמ"א 38, וכל נכס הוא שונה אחד מהשני, ולכן נדרשות התאמות שמאיות מבוססות על מנת לקבוע את גובה דמי הסחירות הראויים, וכמובן שבית המשפט יקבל אותם.
עניין נוסף הוא בקשות לשינויים. כאשר מבקשים שינויים מהקבלן לגבי הדירה, הקבלן יבקש מהרוכש את הסכמתו לדחייה במסירת הדירה. יש לשים לב שאת ההסכמה יש לבקש מכם בכתב.
שנית, משך הדחייה הוא נתון למשא ומתן. לפעמים מתבקשת דחייה ארוכה מדי, שלא עומד בקו ישר למשך הזמן הדרוש לביצוע שינויים. היה והסכמתם לדחייה? דעו לכם שמועד המסירה החוזי יידחה בהתאם להסכמה כפי שנסגרה במסגרת בקשת השינויים.
בעניין עבר ראוי לציין פסק דין שהתקבל בשבוע שעבר על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין עבורים נגד פלד, שלפיו קיבל בית המשפט את העירור שהגישה חברת עבורים וקבע שהסכמה מאוחרת מצד הרוכשים לדחייה של 13 שבועות בגין בקשות שינויים שהגישו הנה התחייה סבירה, וכי לא הוכח שעיכוב זה אינו בלתי סביר. על פסק הדין של המחוזי הוגשה בקשת רשות עירור לעליון, ובאינו סוף פסוק. אולם המסקנה המתבקשת כאן, הנה שמוטב לשים לב לכמה זמן מבוקשת התחייה במסירה, בעקבות בקשות ושינויים, ולנהל על כך מסע ומתן בזמן אמיתי. במידה ולא הצלחתם להגיע לעמק השווה, יש לציין את ההתנגדות למתן ארכה ארוכה מדי ולנסות לתמוך אותה בסימוכין שהעידו שהדחייה המתבקשת הינה בלתי סבירה.
להשלמת התמונה חשוב לציין שמועד המסירה החוזי הראשוני הוא בדרך כלל 36 חודשים ממועד הוצאת היתר הבנייה. אם הרכישה של הדירה נעשית לפני קבלת היתר הבנייה, יש לבקש במעמד החתימה לקבל הודעה בכתב מהחברה הקבלנית על קבלת היתר הבנייה.
בנוסף, אם הרכישה נעשית לפני קבלת היתר הבנייה, מומלץ לקבוע סעיף שמתיר לבטל את ההסכם אם לא יתקבל היתר בנייה עד לתאריך מסוים. כמו כן, וללא קשר להיתר הבנייה, מומלץ גם לקבוע שאם עד מועד מסוים לא תימסר הדירה לרוכשים, מכל סיבה שהיא, הם יהיו זכאים לבטל את ההסכם ולקבל את הכסף בחזרה.
עניין נוסף הוא המסירה עצמה, כלומר הדירה צריכה להימסר לרוכש כשהיא ראויה למגורים. לעתים מסירת הדירה מתבצעת כשהדירה לא ראויה למגורים, וכמובן שמסירת דירה במצב כזה אינה מהווה מסירת דירה אמיתית לפי חוק מחר דירות, ואינה מפסיקה את שעון העצר מבחינתו של הקבלן. לדוגמה, קבלת דירה עם נזילות פעילות לא תחשב כמסירת הדירה על פי הסכם.
ולכן מומלץ להיות מלווים בבעל מקצוע מוסמך במועד מסירת הדירה, ואם לא יתאפשר באותו מועד, להכניס אותו מיד כשניתן.
קיבלתם את הדירה במצב לא ראוי למגורים, מומלץ להודיע לחברה הקבלנית על כך, ולהתריע מראש שלא ניתן לראות במסירת הדירה כמסירה על פי הסכם.
עכשיו דניאל, בוא נדבר על סעיף קטן ג' שאומר שעל אף האמור בסעיפים קטנים א' וב', הצדדים לחובי המכר רשאים להסכים כי הסעיפים הקטנים האמורים לא יחול על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר, ושהסיכון להתרחשות ולתוצאות שלהן אינו מוטל עליו. לכאורה, משפט קל ופשוט. הקושי הוא ביישום שלו.
הסעיף אומר למעשה שאם התרחשו נסיבות שאינם בשליטת המוכר, ובנוסף אינם נכללים במסגרת הסיכונים אותם הביא בחשבון במסגרת חוזה המכר שחתם, אז משך העיכוב שנוצר בגלל אותם נסיבות ידחה את מסירת הדירה בזמן דומה. לכמה זמן?
בפסיקה נקבע שהסעיף אינו יכול לעבוד דחייה אוטומטית לזמן בלתי מוגבל. בפסק דין היועץ המשפטי לממשלה נגד גד חברה לבניין, נפסק. קביעת מועד המסירה של דירה לפרק זמן בלתי מוגבל ובלתי מתוחם וידוע מראש, כופה על הצד השני אי ודאות מכבידה ביותר, שהיא בלתי מוצדקת בנסיבות העניין. באופן קווה לא נקבע למעשה מועד למסירת הדירה, שהרי פרק הזמן שבתוכו תתבצע המסירה יכול להיות גם נקודת זמן כלשהי על פני תקופה ארוכה ביותר, על פי שיקול דעתו החד צדדי של הספק. במצב דברים זה, שרוע המתקשר השני במצב של אי ידיעה לגבי נתון מרכזי בהתקשרות, דבר המונע ממנו בצורה מוחלטת את ההיערכות לקראת קבלת הדירה שרכש, הן מבחינת מכירתה של דירה קודמת והן מכל בחינה אחרת שהיא.
הרציונל שעמד בבסיס הפסיקה הינו ההגנה על רוכשי הדירות, שהוגנה בפסיקות רבות אחרות, לדוגמה בירור אזרחי 7991/07, נפסק כי רכישתה של דירת מגורים בישראל היא העסקה המשמעותית ביותר בחייה של משפחה ממוצעת, ועל כן סוגיה זו מצריכה פיקוח שיפוטי מיוחד לשם הגנה על האינטרס הציבורי. אבל רגע, אומר, הכי פשוט להעביר את הנקודה בדוגמאות. בוא ניקח לדוגמה מקרה שבו אחד מקבלני המשנה קרס ואינו משלים את חלקו בבניית הבניין. האם מקרה כזה מהווה כוח עליון שפורשו דחייה של מועד המסירה?
בפסק דין אליהו נגד פלסים חברה לפיתוח ובניין בעם נקבע שאומנם קריסה של קבלן משנה בפרויקט הינה פקטור של הקבלן אין שליטה עליו, אולם קריסה של קבלן המשנה היא בהחלט בבחינת סיכון או רווח שהקבלן נוטל על עצמו.
או במילים אחרות, הפסיקה אומרת שאם נטלת על עצמך סיכון במסגרת התקשרות חוזית בידיעה ברורה, אתה מנוע מלטעון כי הסיכון התגשם ולכן אינך יכול לעמוד בתנאי החוזה.
מנגד, נסייג פעם אחת ופעם נוספת שכמובן שקיימת פסיקה נגדית וכל מקרה וכל עיכוב לגופו. ההמלצה שלנו היא לוודא שבחובי הרכישה מופיע סעיף שמחייב את החברה לשלוח הודעות מפורטות בכתב על איחורים במסירה. זאת גם אחת האינדיקציות לבדיקה האם העיכוב מוצדק, אם לאו. לדוגמה, במקרה שטיפלתי הסתבר שבמהלך הבנייה הסערה עוצמתית הובילה לקריסת מנוף באתר ולנבק רב. החברה דאגה להודיע על כך מיד עם קרות האירוע, ואין ספק שזו טענה מוצדקת לאיחור במסירה, לפחות לגבי פרק זמן מסוים. לעומת זאת, במקרים אחרים רואים שהחברה הקבלנית שולחת מכתב לקוני שיש עיכוב במסירה ועוד חודש-חודשיים לפני המועד החוזי. תוכן המכתב ועיתוי שליחתו במקרה כזה מרמזים שאין המדובר באיחור מוצדק.
כן, ממש רמז דק. עכשיו, ניקח את המצב ששורר כאן בחודשים האחרונים, בעקבות וירוס הקורונה, ונשאל את עצמנו, האם מדובר במצב של כוח עליון שמצדיק איחור במסירה?
בתור התחלה נאמר שאין מחלוקת שמגפה עולמית הינה בבחינת כוח עליון שלקבלן אין שליטה עליו, ושהסיכון להתרחשות סיטואציה שקבו אינו מוטל על הקבלן, על כך אין עוררין. שאלה אחרת, קשה יותר למענה, הנה האם התרחשות המאורעות מצדיקה דחייה במסירה מצד הקבלן, ואם כן, לכמה זמן?
מצד אחד, ענף הבנייה הוכרז כענף חיוני, והעבודה בו נמשכה גם בימי הקורונה.
מצד שני, הוטל סגר על אבור יהודה ושומרון ועזה, כך שפועלים ובעלי מקצוע רבים לא יכלו להגיע לעבודה. לעתים חסרונו של בעל מקצוע אחד, כמו מסגר, יכול לעכב את התמשכותו של פרויקט, שכן בבניין ביצוע שלב אחד תלוי בביצוע שלב קודם. המדינה, בניסיון להתמודד עם השלכות הנגיף בענף הבנייה, סיפקה בתחילת הדרך רק הקמולים ומענה לבעיות משנה, אך לא לבעיה עצמה.
כן, ניסיון ההתמודדות הראשון בעצם עם המשבר בתחום הזה היה בסוף חודש מרץ השנה. הממונה על חוק מחר דירות, מר עמית גריידי, פרסם נייר עמדה לפיו ניתן לשלם את התשלומים לקבלן, על פי מועדם, באמצעים אלקטרונים ללא צורך במדגה פיזי. מר גריידי, כמו כל שאר הגורמים המעורבים בשוק הנדלן ובמשק בכלל, הגיע להבנה אמיתית שקטר הנדלן חייב להמשיך לדור קדימה. ענף הבינוי המשיך להיות מוגדר כחיוני למשק, זה לעומת אנשים, ענפים אחרים, שהושבתו כמעט כליל. מה שהוא רצה להבטיח זה בעצם את העברת התשלומים ליזמים. בענף שמתאפיין במינוף כל כך גבוה, זה היה ממש חשוב וטוב הוא עשה שהפיץ את נייר העמדה אמור. אני בפוסט שפרסמתי טענתי שהממונה על חוק המחר התעלם במכתבו מהקטר האמיתי של הנשק. שהרי אלה הם רוכשי הדירות, הזוגות הצעירים בראשם, אבל גם משפרי הדיור והמשקיעים. לדעתי, נדרש היה כבר אז לקבוע בצורה חדה וברורה מהי התקופה שלא תבוא במניין הימים בנושא איחור מסירת דירה בשל משבר הקורונה. כאשר איחור מעבר לתקופה הזאת, יקים עילה לפיצוי הרוכשים בהתאם להסכם המחר שנחתם. כמובן, בהתאם להסכם חוק המחר. על זאת, על מנת שקבלנים ויזמים לא ינצלו את תקופת משבר הקורונה לתרץ איחורי מסירה מופרכים שלא קשורים למשבר הנוכחי ולקבוע דין לעצמם. כמובן שהערך המוסף כאן הוא חיסכון בהתדיינויות וממושכות ומיותרות בערכאות משפטיות.
מאוחר יותר פרסם החשב הכללי במשרד האוצר כי משבר הקורונה לא ייחשב כגורם מעכב וככוח עליון. היות וענף הבנייה הוגדר כענף חיוני. כלומר, היזמים והקבלנים לא יוכלו לתלות את איחור מסירת הדירה במשבר הנוכחי. מה שכמובן העיר לפעולה את כל ארגוני הקבלנים, שטענו תחת כל עץ רענן כי החשב הכללי יגרום לקריסתם ולהשבתת הפרויקטים והענף כולו.
אז בשבועות האחרונים הנושא עלה שוב לכותרות באמצעות המלצות משרד השיכון והבינוי והמלצות הצוות הבין משרדי שכלל נציגים ממשרדים שונים. הצוות הבין משרדי בחן את השלכות משבר הקורונה על ההתקשרויות שבין רוכשי ומוכרי הדירות והמליץ לשר הבינוי והשיכון לקבוע הוראת שעה בחוק המחר, חוק מחר דירות כמובן, שתאריך ב-60 ימים את מועד מסירת הדירות, מבלי שהקבלן יחויב לשלם פיצוי מוגבר. לבסוף, במשרד השיכון העמידו את התקופה על 100 יום בסך הכל. כלומר, 40 יום מעבר ל-60 הימים הקבועים בחוק. וכמובן שהתאחדות הקבלנים זעקה שזאת הכרזת מלחמה על ענף הבנייה.
למה דווקא 40 יום?
משרד הבינוי והשיכון נשען על תוצאות סקר שהזמין, והסקר העלה כי משבר הקורונה יביא לעיכוב ממוצע של 70-90 יום בהשלמת הפרויקטים, או ממוצע ביניהם 80 יום. כלומר, מחצית מהעיכוב, 40 יום, יספגו הרוכשים, ומחצית מהעיכוב יספגו הקבלנים, מעין משפט שלמה של ימינו. במקביל, גם מועדי התשלום של הרוכש שהיו אמורים לחול בתקופה הזאת יידחו. הקבלנים המאחרים במסירת הדירה יחויבו להשתתף במחצית משכר הדירה של שוכרי הדירות.
העמדה האישית שלנו הינה שמוטב מאוחר מאשר אף פעם. טוב עשה משרד השיכון והבינוי בהוציאו את עמדתו והחלטתו. הדבר עשוי לחסוך הידיינויות משפטיות מיותרות, כאשר עמדת המדינה ביחס לתקופת קורונה ידועה מראש. כל הצדדים יועילו ויבדקו פעם נוספת האם קיים איחור נוסף שלא בשל ימי קורונה המצדיק הגשת תביעה. עוד נאמר שחשוב כיצד הדבר ינוסח מבחינה חוקית. לטעמנו, כדאי לומר ש-40 ימים שתחילתם ביום X וסופם ביום Y, לא יבואו במניין הימים לעניין איחור במסירה. הגדרת הדבר כך עשויה ליצור ודאות, הגם שלא תמצא חן בעיני כולם, ולחסוך הידיינויות וזמן שיפוטי יקר.
טוב, אז מה אתה אומר? הוא אומר, נראה לי שנתנו כמה טיפים לא רעים בכלל למי שעומד בפני רכישת דירה. תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה רבה לך דניאל, גם אני שמחתי לשוחח איתך ונתראה בהסקטים הבאים. לכל מי שהבין עד כה נשמח לעמוד לרשותכם ולייעץ בכל עניין. ידידי השמי דניאל דן זמין עבורכם בטלפון 0523-212-636 ועבדכם הנאמן עורך דין עומר רוטנברג זמין עבורכם בטלפון 052-398-4154. תודה רבה ולהתראות בהסקטים הבאים.